להתפתחויות המדיניות והצבאיות האחרונות בין ישראל לפלסטינים, בגדה וברצועת עזה, יש השפעה ניכרת על מצבה של ישראל בזירה הדיפלומטית הבינלאומית, והמוקד של הדיפלומטיה הבינלאומית הוא ארגון האום, שכבר שנים נטען כי חלק מההחלטות שלו לוקה בהטיה ברורה נגד המדיניות הישראלית. אחת הדוגמאות הבולטות היא מועצת זכויות האדם של האום, ממנה פרשה באחרונה בעלת בריתה של ישראל, ארצות הברית. עם איזה אתגרים מתמודדת ישראל באום, וכיצד מושפעים מהלכי ארצות הברית בארגון הזה מהמדיניות הישראלית, נברר עכשיו עם דוקטור מיכל חתואל, חוקרת במכון. שלום מיכל.
היי, יורם.
קודם כל אנחנו רוצים להתעדכן ולשמוע ממך, מה התחדש בדיוני האום בעקבות האירועים בגבול רצועת עזה, התהלוכות לגדר והעימותים וחילופי האש האחרונים?
אוקיי, אז כפי שבאמת ציינת, אני חושבת שאנחנו פה היום במיוחד מתעסקים מאוד באפיפונים ובבלוני תבערה שמגיעים אלינו, אבל העולם פחות מודע לדברים האלה, אולי גם פחות מתעניין בהם, ויותר מסתכל על האימות שיש בגבול עזה בין חיילים לבין אזרחים, לפעמים חמושים, לפעמים לא, אבל הדבר הזה כמובן מחלחל לאום ולדיונים השונים שקורים באום בגופים שונים. ודבר ראשון, זה התחיל ב-30 במרץ, היה הדיון הראשון, ב-30 במרץ, אני חושבת שזה היה היום הראשון שבו היה צעדת הפתיחה, ואנחנו פה כבר באותו יום ראינו את קווייט מכנסת דיון חירום במועצת הביטחון, מואביד זה הגוף החשוב ביותר באום, ואנחנו ראינו שלא הייתה הצבעה בסופו של הדיון הזה, וזה דבר שאפשר כן או אפשר לא, אף אחד לא באמת יודע, לייחס לכוח של ארצות הברית בגוף המאוד חשוב הזה, שבעצם לארצות הברית יכולה פה להשתמש בזכות הווטו שלה, והיה ברור אולי מראש שכל ניסיון להעלות איזושהי החלטה ייתקל בווטו של ארצות הברית, ולכן אפילו לא העלו החלטה להצבעה. זו תופעה שנקראת פוקט ויטו, ושקשה לנו בעצם למדוד את כמה ארצות הברית עוזרת לישראל, או מסייעת לישראל בזירה הדיפלומטית, כי אין פה נתונים, אי אפשר להגיד הצביעו ככה בעד, הצביעו ככה נגד, ובזכות ארצות הברית, כי בסוף בכלל לא העלו את זה להצבעה, זה איזשהו משהו אמורפי כזה, יכול להיות שיש פה בגלל הכוח של ארצות הברית הדבר הזה לא עלה להצבעה, אבל בסוף כדאי לציין שהדיון הזה הסתיים עם איזושהי הודעה לעיתונות שגינתה את ישראל, ותו לא, כלומר, אוקיי, אז יצא איזשהו גינוי, לא היה שום דבר ממשי, אמיתי, מאחורי זה, ולא ננקט שום צעד ממשי נגד ישראל בהמשך לדיון הזה. אבל בתחילת יוני, אנחנו כבר חודשיים אחרי הסיפור הזה, ואנחנו רואים שכן עלתה הצבעה במואבית, עוד פעם על ידי קווייט, לנקוט באמצעים להגן על אזרחים פלסטינים בשטחים, כולל בעזה. הדבר הזה יכול להוות בעיה רצינית לישראל, ושוב אנחנו רואים פה שארצות הברית בעצם סיכלה את ההצבעה הזאת, אם כי, ופה חשוב לציין, שהיו גם נמנעות. כלומר, היו ארבע מדינות, בריטניה, פולין, הולנד ואתיופיה, בריטניה גם לה יש זכות וטו במועצה, שנמנעו מההחלטה. זה דבר שהוא, נגיד בהשוואה, אם אנחנו מסתכלים על מה שהיה עם הפעם האחרונה שארצות הברית סיכלה, שהשתמשה בווטו, זה היה עם הכרזת טראמפ בנושא ירושלים, שם ארצות הברית הייתה קול בודד. אז פה זה כבר, ארצות הברית לא קול בודד, אמנם קול בודד נגד, בסוף אם היא לא הייתה מסכלת, הדבר הזה היה עובר, כי בריטניה לא השתמשה בזכות הווטו שלה, והיו מספיק אצבעות, צריך 9 אצבעות בעד, בסוף הדבר הזה כן היה עובר, כבר היו 10 קולות בעד, אבל 10 קולות, אבל בסוף הדבר הזה כן נמנע בזכות ארצות הברית, ומה שקרה אז, וזה אנחנו רואים דפוס חוזר ונשנה, הפלסטינים או המדינות הערביות לא הצליחו להעביר את ההחלטה במועצת הביטחון, שוב, זה הגוף הנחשב ביותר, אז הלכו לדבר הבא, שזה האספה הכללית. פה הרבה יותר קל להעביר הצבעות, בכל מה שקשור למדיניות בעייתית של ישראל, או מדיניות שמבוקרת על ידי העולם, בגלל שפה יש 193 חברות, לכל חברה יש זכות הצבעה שווה, אין וטו, ולכן עברה ההחלטה, העניין הוא למה אני אומרת שהדבר הזה זה הדבר הטוב הבא, כלומר זה לא הדבר האמיתי, כי התוקף של ההחלטות הוא הצהרתי בלבד. אין פה תוקף חוקי, אין פה תוקף משפטי, הדבר הזה לא מחייב. ובאמת התקבלה פה החלטה נגד ישראל, וגם פה אני מבקשת לראות אולי את החלק החיובי או את ההישג, וזה שברגע האחרון ארצות הברית ניסתה להכניס פה איזשהו תיקון שמגנה את חמאס, והתיקון הזה כן קיבל רוב. בסוף הוא נדחה משיקולים טכניים, מסיבות טכניות, אז הוא לא נכנס להצהרה שהתקבלה, אבל כן היה פה איזשהו פייט של הרגע האחרון, וכן ראינו שכן יש אפשרות שרוב המדינות כן יעבירו איזשהו גינוי בנושא של ההתנהלות של חמאס. וזה משהו שצריך לברך עליו. אולי היה אפשר לחשוב על זה, להתכונן לזה מראש. בכל אופן, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה של ההתנהלות של ארצות הברית וישראל ביחד בנושא הזה של טרור העפיפונים או ההתנהלות של חיילי צהל מול בזירה בגבול בעזה, אנחנו רואים שארצות הברית פה מהווה נכס אסטרטגי מאוד חשוב למדינת ישראל, מסייעת לישראל, והקשר הזה הוא בהחלט מסייע לנו וחשוב לנו.
עכשיו לעוד נושא שעלה על הפרק בחודשים האחרונים, והוא מועצת זכויות האדם של האום, כפי שהזכרתי בהקדמה, זה גוף שהחלטותיו מוטות באופן ברור נגד ישראל. ארצות הברית החליטה באחרונה לפרוש ממנו. מה צפויה להיות ההשפעה עבור ישראל? האם זה חיובי? האם עלולים להיות צדדים פחות חיוביים?
אז אם עד עכשיו דיברנו, באמת נתתי מספר דוגמאות שמראות עד כמה הקשר של ארצות הברית והסיוע שלה חשוב ויכול לסייע למדינת ישראל בזירה הדיפלומטית פה, להערכתי, זה צעד שהוא לא טוב לנו, למרות שייתכן שיש גורמים בישראל הרשמית שאפילו עודדו את הדבר הזה, ואני אסביר. בגוף הזה שנקרא היום ה-Human Rights Council, מועצה לזכויות אדם, הוא גוף שבעצם קם ב-2006, אחרי שהגוף הקודם, שהיה נקרא ה-Commission for Human Rights, פורק ועבר איזשהו רפורמה שלצערי היא גם לא מדי משמעותית, ואנחנו עדיין רואים שיש פה הטיה מאוד ברורה כלפי ישראל. ומה שקרה זה שב-2006, תחת ממשל בוש, כשהגוף החדש הזה, ה-Human Rights Council, נוסד, אז ארצות הברית החליטה לא להיכנס לגוף הזה, משיקולים שונים, חלק גם לא באמת האמינו שזה יהיה מאוד שונה ממה שהיה עד עכשיו. ורק ב-2009, תחת ממשל אובמה, ארצות הברית נכנסה. עכשיו, מחקרים מסתכלים על השנים האלה, מ-2006 עד 2009, ומ-2009 עד העת האחרונה. ואנחנו רואים שבשנים האלה שארצות הברית לא הייתה נוכחת, הפוקוס על ישראל היה הרבה יותר גדול, ויצאו יותר ויותר החלטות כנגד ישראל, בהשוואה לשנים, וזה יותר, זה טווח יותר ארוך, של שנים שארצות הברית כן הייתה נוכחת. אז זה הדבר ראשון. עכשיו, יחד עם זאת, עדיין יש את סעיף 7 שהוא מאוד בעייתי. מה שקורה, הוועדה הזאת מתכנסת 3 פעמים בשנה, המועצה לזכויות אדם. הם עוברים על פרוטוקול של 10 סעיפים, והסעיפים האלה מתייחסים לכל מיני בעיות בזכויות אדם. והפוקוס הוא על הבעיה, על העבירה שנעשית בנושא של זכויות אדם, רק למעט סעיף 7, שהוא מסתכל, הוא הסעיף היחיד שמסתכל על זירה, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כלומר, אין מצב שהמועצה הזאת יושבת ומתכנסת ולא מתייחסת לישראל. זה built in, זה בתוך האג'נדה. עכשיו, מן הסתם, הדבר הזה מאוד בעייתי. האמריקאים, תחת ממשל טראמפ, השיקולים פה הם שונים ומגוונים. טראמפ מוביל איזושהי מדיניות של America First. אנחנו רואים את זה גם בלי קשר לישראל, גם שוב, לא צריך כל דבר לקשור לישראל. אנחנו ראינו את זה גם בנסיגה של ארצות הברית מהסכם האקלים. זה הדבר הראשון כמעט שטראמפ עשה. דרך אונסקו ודרך ההסכם עם איראן, ארצות הברית פרשה. ופה אנחנו רואים שוב פעם את הדפוס הזה גם במועצה לזכויות אדם. עכשיו, שווה גם להתייחס לעובדה שהמועצה הזאת גם מבקרת את ארצות הברית בכל נושא של מדיניות ההגירה שלה. כלומר, לא, שוב, זה לא הכל קשור לישראל וזה לא רק ישראל. על כל פנים, אם אנחנו מסתכלים שנייה קצת מעבר, מגרדים את השטח, מה שנקרא, אז אנחנו רואים שבעצם היו פה כמה דברים. קודם כל, ארצות הברית כבר התריעה לפני שנה, אמרה, אם הוועדה הזאת לא תשנה את ההתנהלות שלה, אנחנו פורשים. כלומר, לא קמו והלכו, אלא כאילו נתנו איזושהי הזדמנות. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו רואים שלפני הפרישה היה ניסיון של מהלך, שצר לי מאוד שהוא לא צלח, אבל חשוב לציין שהיה מהלך כזה, של האמריקאים להוביל איזושהי רפורמה בשוב במועצה המאוד בעייתית הזאת, קרי סעיף 7 שהרגע ציינתי, והיוזמה הזאת הייתה צריכה לעבור דרך האספה הכללית. כלומר, האמריקאים יצרו, זה לא פתוח לפרסום, אז אני מדברת מקטעים שאני כן קראתי, אבל כמובן היוזמה עצמה לא נחשפה לחלוטין. איזושהי יוזמה לחולל רפורמה הייתה צריכה לעבור דרך האספה הכללית. כלומר, מדינות צריכות להצביע על הרפורמה הזאת, ומה שקרה, שזה מאוד מעניין בעיניי, זה שבעצם ארגוני זכויות אדם התאגדו, בראשם Human Rights Watch ו-Amnesty International, וכתבו מכתב למדינות לא לתמוך ביוזמה של ארצות הברית, כי היוזמה הזאת תחליש את הגוף הזה, את ה-Human Rights Council, למרות שהגוף הזה הוא מאוד בעייתי, בסוף הוא גם, וזה כן צריך לציין, הוא גם עושה עבודה טובה בחלק מהמקרים. כלומר, הוא נכון שהוא מאוד בעייתי כלפי ישראל, אבל הוא גם עושה עוד כל מיני דברים. שוב, לא הכל סובב סביב ישראל בזירה הבינלאומית. ובגלל ההצלחות שכן יש לו בזירות אחרות, הארגוני זכויות אדם ביקשו לא לתת לארצות הברית את ההזדמנות להוביל את השינוי הזה. ובעקבות הדבר הזה, ארצות הברית החליטה בסופו של דבר לפרוש, כמובן ארצות הברית לא בעקבות הארגונים, אלא בעקבות כנראה שראו שאין למהלך הזה הרבה תמיכה ממדינות, שהוא כנראה לא יעבור, ובסוף החליטו לפרוש. הדבר הזה, כאמור, אנחנו רואים פה, אם בחלק הראשון דיברנו על איפה ארצות הברית באמת מהווה נכס, פה אנחנו רואים שארצות הברית בעצם משאירה איזשהו חלל ריק בגוף הזה, שהוא בכל זאת עובד ובכל זאת יש לו מילה. שוב, גם פה ההצהרות יש להם תוקף הצהרתי בלבד ולא מחייב ההחלטות, אבל עדיין זו זירה שהיא מהדהדת בזירה הבינלאומית, יש חשיבות להחלטות שלה, לדיונים שלה, זה דבר שיוצא לתקשורת, זה דבר שמעצב את השיח הבינלאומי, גם בנוגע לישראל, וארצות הברית פה משאירה חלל שלדעתי יש להיעצר על זה.
תודה רבה, מיכל.